שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, שלום דוד.
שלישי, יום שלישי.
שלישי, יום שוכפל בו כי טוב, רציתי עוד יום השבוע.
פעמיים כי טוב, בעזרת השם לכל עם ישראל.
כן, נכון, טוב, אנחנו עדיין בעיצומו של, בעיצומה של תקופה רגישה מאוד ביטחונית, עוד פיגוע אתמול, וגם הסערות המשפטיות והחוקיות והחוקתיות והפוליטיות, הכל מתערבב זה בזה, מדינה לא רגועה.
כן, צריך לומר כמה דברים. קודם כל, הדבר האמיתי לא קורה כרגע בכנסת. זה לפי מה שאני מתרשם.
איזה תראה, משהו?
אתמול איזה היו, אני אסביר לך. אתמול היו, התקיים בכנסת דיון 40 החתימות שאספה האופוזיציה, ראש הממשלה נתניהו נעם, לאחר מכן יאיר לפיד ענה לו. ונתניהו בעצם ביקש, ממש התחנן בקולו, בואו נדבר, הגיע הזמן לדבר, כולנו במדינה אחת וכולנו בעד מדינת ישראל, ואני רוצה לדבר, ואני ממש התחנן בקולו. אחר כך ענה לו יאיר לפיד ואמר לו שבעצם הוא לא באמת רוצה לדבר, כי אם הוא היה רוצה לדבר שהיה עוצר את החקיקה. בינתיים מתפרסמים פה ושם שהיוזמה של נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג צוברת תאוצה, ושמי שמתנהל מול היוזמה הזו זה רק חבר הכנסת גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר. עכשיו, למה אני אומר לך שהדברים האלו לא קורים בכנסת? כי מה שאתה רואה בכנסת זה המשך החקיקה, שכך צריך להיות דרך אגב. ממשיכים להתקדם בוועדת החוקה של רוטמן, ממשיכים להתקדם לקראת ההצבעות.
וגם שם אני מזהה, אבל בוועדה של רוטמן, איזשהו סוג של, איך נקרא לזה, רוטמן מקבל כל מיני הערות של האופוזיציה, כדי לנסות להגיע באמת להסכמות כאלה ואחרות על חלק מסעיפי החוקים האלה. אבל דווקא הנציגים של האופוזיציה שמציעים שם הצעות פה ושם, ומקבלים או מבקשים לקבל, רוטמן אומר, רעיון טוב, בוא נקבל את זה, הצד השני אומר, לא, אבל אל תציג את זה כהסכמה. כלומר, האופוזיציה לא באמת רוצה לדבר.
לכן אני אומר לך שהדברים האמיתיים לא קורים כרגע בכנסת, וזה רק מוביל אותי למסקנה אחת. גם אם בסוף בסוף, בעוד חודש או חודשיים, נראה את הרפורמה הזאת מרוקחת והולכים באמת לפשרה, צריך לראות על מה תהיה הפשרה, כי על פסקת ההתגברות אנחנו כבר מבינים שלא תהיה פשרה בנושא הזה, ככל שזה תלוי במפלגות החרדיות, הם לא ייתנו לנתניהו להתעכב או להתפשר בנושא הזה. וכל השאלה על מה בעצם התפשרו, על הוועדה למינוי שופטים, אולי יאזנו אותה קצת, שלא יהיה רוב מובהק לקואליציה, אי אפשר לדעת. וגם הסיפור הזה, הנושא הזה של היועצים המשפטיים, שגם זה צריך להיבחן. לכן כשאני אומר לך, כשזה לא קורה באמת בכנסת ישראל, כי בכנסת ישראל ממשיכים להתקוטט, חרף העובדה שנתניהו קרא אתמול שוב ושוב ושוב, בואו נדבר כי אנשים אחים אנחנו, אתה רואה את התגובה של יאיר לפיד, אתה רואה את התגובות של חבריו למפלגת יש עתיד, איך שהם קוראים לנתניהו ואומרים לו, לא אתה בן אדם שאיתו אנחנו צריכים לדבר. כלומר, הם לא מכירים בזה שהעם בחר בנתניהו, העם בחר בממשלת ימין. עכשיו בואו נעשה מעבר חד, אמרתי ממשלת ימין, והתחושה היא מאוד קשה. התחושה היא מאוד מאוד קשה בגלל המצב הביטחוני. אתמול שוב פיגוע, נרצח נוסף בפיגוע הזה, כבר אנחנו מדברים על 14 נרצחים בתוך חודש ימים וקצת, והתחושה היא שממשלת הימין אין לה באמת מענה אמיתי לסיפור הזה. אז נכון, אומר נתניהו, אנחנו הולכים עכשיו לחוק עונש מוות למחבלים וחוק גירוש משפחות מחבלים, שדרך אגב את זה הוא אמר ממש בהבלעה, אבל צריך לזכור שעם כל המומחים שאני ואתה מדברים איתם וגם אלו שלא, אומרים שהדבר שהכי ירתיע מחבלים, אם בכלל, לעשות ולבצע פיגועים, זה גירוש משפחות מחבלים, כי כשמחבל את זה...
בוא נדבר רגע על הנושא הזה של חוק עונש מוות למחבלים.
לא, למה? עונש מוות למחבלים לא מעניין. אתה יודע למה?
למה?
רוב המחבלים מתים בסוף. הוא לא מעניין. שלו.
לא, כן, אבל בוא נפתח את הנושא
הזה לדקה. אני דווקא הייתי מדבר איתך על גירוש משפחות המחבלים, שזה כן, אני חושב הנושא.
כן, זה הרבה יותר, גם גירוש משפחות וגם לפגוע להם בכיס, בכלכלה. אבל למה חוק עונש למוות למחבלים? הרבה משתמשים בסיסמה הזו, עונש מוות למחבלים. גם איתמר בן גביר מתעקש על החוק הזה, ולמה הוא לא טוב?
לא יודע. אני חושב שזה לא...
לא, לי יש דעה מאוד פרקטית בעניין הזה.
אני אשמח שתגיד אותה, אבל אני חושב שהמחבלים... המחבלים יוצאים למות, הם רוצים להיות שהידים.
רובם מתים או שהם נהרגים תוך כדי שהם באים לנטרל אותם, או שהם באים לעשות כל פעולה שגם תגרום לעצמם למות. יש אומנם מחבלים לא מעטים בבתי הכלא, כלומר לא כולם מתים בזירות הפיגועים, וגם חלק מהמחבלים שבכלא זה כאלה שתכננו פיגועים, לא כאלה שיצאו בפועל, גיבורים גדולים. אבל תחשוב שאם יש חוק עונש מוות למחבלים, ומחליטים להוציא להורג מחבל, ולא משנה מה הסיבה ואיזה עוצמת פיגוע הוא עשה או לא עשה, עצם הוצאתו להורג, תעשה פה פסטיבל שאין כדוגמתו לקראת הפעולה הזו. המחבלים ביהודה ושומרון התעוררו עוד יותר, ואני חושב שעלולה להיות סכנה הרבה יותר גדולה ליהודים כאן בארץ עם העונש הזה מאשר בלי.
טוב, אני לא בעד ההפחדות האלה.
אני שומע את זה ממומחים.
כל הזמן מפחידים אותנו, אם תעשו ככה אז המחבלים יתקוממו, אם תעשו אחרת.
לא, תחשוב על הפסטיבל שיהיה פה סביב העניין הזה. זה מה שנראה לי אחד הדברים שבאת.
אני לא חושב שזה הסיבה, המחבלים הם מחבלים.
לא הסיבה היחידה.
הם רוצ יהודים, הם רוצים תמיד לרצוח יהודים, יש להם תקופות, יש להם תקופות שיותר הולך להם, ויש להם תקופות שפחות הולך להם,
ויש תקופות של רמדאן שזה מעורר אותם עוד יותר לעשות פיגועים. אני מדבר על עצם הדבר הזה שעלול ליצור סכנה, אבל כן.
בצלאל, צריך לזכור, שורה תחתונה, זה לא מעניין כמה טוב תהיה איתם, וכמה כסף תביא להם, וזה לא משנה כמה תיאומים ביטחוניים, כן, כמה תיאומים ביטחוניים תעשה איתם. בסוף, 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 יש שם אנשים עם דם על הידיים, אנשים תאבי רצח, הם רוצים לרצוח אותנו, כי אנחנו יהודים, ואני חושב שהנושא הזה של גירוש משפחות מחבלים, כשמחבל ידע שאבא שלו ואימא שלו והאחים שלו לא יהיה להם בית, ויעלו אחר לא כבוד, אלא יעלו למסעית, מה שנקרא של צהל, שתזרוק אותם איפשהו ברצועת עזה, או במדינה ערבית אחרת, אני חושב שישקלו את זה יותר, ויפה שעה אחת קודם שקדמו את הנושא הזה של חוק גירוש מחבלים. אני רוצה לקשר משהו לפוליטיקה בעניין הזה. עוצמה יהודית לא הגיעו אתמול להצבעה בכנסת בדיון 40 החתימות, לא משנה שההצבעה הזאת, כלומר, זכתה לרוב, 55 מול 53, אבל זה רוב דחוק. ואני שואל את עצמי, מה הם רוצים? לא הבנתי. בואו, תפילו את הממשלה הזאת, ומה תקבלו? איזה ממשלה תקבלו? ממשלה יותר ימנית, אולטרה ימנית. מה יהיה לכם כאן?
לא נעים לומר, הימין יודע הכי טוב להפיל ממשלות של עצמו.
כן, אבל כאילו אתה מבין שזה הולך כאילו קודם כל עכשיו אבי מעוז, שזה לא קשור לסיפור של עוצמה יהודית, זה קשור לזה שהיה לאום תקשורתי, חשבו שערת אבי מעוז, אם יפתרו את הבעיה הזאת ולא ייתנו לאבי מעוז, אז השמאלנים והתקשורת ייתנו לממשלה הזאת לעבוד. ואז באה שערה אחרת, ואחר כך עוד שערה, והיום אנחנו בשערת רפורמת המשפט כבר 8 שבועות. אבל צריך לומר משהו על עוצמה יהודית ולשאול אותם כאן, הבוקר הזה בשידור. נניח ותפילו את הממשלה הזאת, ו...
בדיוק, מה יהיה פה?
מה הרווחתם? לא הבנתי עוד מה עשיתם. את מי אתם רוצים להעלות? את מרב מיכאלי חזרה? את זהב הגלון? את יאיר לפיד? את בני גנץ? מה אתם רוצים בעצם במשחק הזה? נדמה לי שבעוצמה יהודית הם טירונים פוליטיים, הנה אני אומר את זה כאן בשידור, הם טירונים פוליטיים שלא מצליחים להבין איך הפוליטיקה עובדת ואיך מפעילים מנופי לחץ בלי לאיים בפירוק של ממשלת ימין.
ולא רק זה, אני חושב שבעוצמה יהודית, ובמיוחד איתמר בן גביר, שהוא, איך נקרא לזה, אחד שיודע מה צריך לעשות ואיך לעשות וכולי, איך חסר בדרך לממשלה?
איתמר בן גביר מסתבר שהוא המתון שם, אתה מבין? ואחרים הם היותר קיצוניים.
כי איתמר בן גביר, כן, אבל איתמר בן גביר כנראה לא עבר מספיק, הוא עבר כנראה הדרכה מסוימת לקראת כניסתו לממשלה, איך צריך להתנהל, כמה אורך רוח צריך לכל דבר, וטיפה דיפלומטיה. קצת הוא למד, לא מספיק, וגם חברי סיעתו חייבים לעבור איזושהי סדנה, איך מכהנים כחברים בקואליציה.
אני מאוד מקווה, ואני אגיד לך משפט שיכול להיות שלא יזכה עכשיו להרבה תשומת לב, אבל אולי, אולי בעוד מספר חודשים יבינו כולם. אני מאוד מאוד מקווה ששוב לא יתברר לנו בוקר אחד בעוד חודש, חודשיים, שלושה וארבעה, שהימין יפיל את ממשלת הימין.
נקווה.
כי שוב, אין להם אלטרנטיבה, כי מה שהם יקבלו, אם הם יפילו את הממשלה הזאת, הם יקבלו פשוט ממשלת שמאל.
ונזכיר שממשלות ימין נפלו בעבר בגלל מפלגות ימין. כל חי תמיד.